אז קודם כל, ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום, אני קורא בפרק ז' פסוק ט"ו. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל. ולפסוק הזה עוד נחזור בהמשך. ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש שלושה ראשים. ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. גם תשימו לב שהוא רואים שהרעיון הבריק לו בזה הרגע, הוא מאלתר. הוא מאלתר. אז הוא צריך שופרות, יש לו. זה הם כבר ידעו שהם יצטרכו, למה הם אספו את השופרות מהקצינים האלה, 9,700. זה שופר, זה דבר רצוי. גם הוא עצמו ככה הזיק את כולם, הוא תקע בשופר. קדים ריקים, זה לא בעיה, לרוקן קד, יש להם מלא קדים של שמן, של מים, של אוכל, של כל מיני דברים, רוקנים קדים, 300 קדים, זה לא דבר מסובך. ולפידים, אז איך הוא ייצר לפיד, זה נדבר בשיעור הבא, אני אראה לכם, עם איזה צמח הוא עשה את זה, עם איזה חומרים, שלא בעיה להשיג אותם במקום שהוא נמצא בהם, נמצא בו, במיידי. ויאמר עליהם, כן, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. כל זה נעשה בחצי שעה בערך. כן, אם אנחנו רוצים לסדר לעצמנו את סדר האירועים, לקח לו בערך נגיד כשעה לרדת אל המחנה ולשמוע את החלום, עוד כחצי שעה לעלות חזרה למעלה, אני מעריך שזה בערך סדר הזמנים, הוא כבר הלך במהירות, הוא לא חשש, יש לו כבר את המחשבה בראש, בתוך כל הדרך שהוא עולה, הוא מתכנן איך לעשות את זה, איך לגשת, מה להגיד, מה לעשות, יש לו את כל התוכניות בראש כבר. מגיע לשם, מאיר אותם, עד שכולם מתעוררים, 10 דקות, כולם על הרגליים, ולוקח זמן בערך 20 דקות עד שהם מארגנים את כל הציוד. אז נגיד, אם כל העסק התחיל בזמן אביב, כן, זה אין שעון קיץ, זה זמן אביב, נגיד שבערך ב-7 בערב הוא ירד למחנה, כבר היה חשוך, הוא ירד למחנה, שעה 8 הוא שומע את החלום, בשעה בערך 10 בלילה הוא מתחיל לצאת. כל מאורגן לו, כל מסודר, מסע. זאת אומרת, הוא צריך לתוך שעתיים לצאת לפעולה. יש לו טווח של שעתיים הליכה לחלק את הכוחות שלו. אז איך הוא עושה את זה? טוב, אתם צריכים לדמיין את זה, כי אין לנו פה מפה. אני מתחיל להזיז עכשיו לכתוב, לא נשקיע בזה את הזמן, רק אתאר לכם את זה בדמיון. כל אחד ינסה לדמיין לעצמו, הוא נמצא בגבעת המורה, מולו הר תבור, אגב, הכל חשוך, חושך מוחלט. אנחנו לא יודעים באיזה תאריך בחודש זה היה, אבל גם אם היה ליל ירח, הוא לא... זה היה, כן, אבל באיזה יום בחודש, לדעת כמה הלילה היה חשוך. אפשר לבדוק, אולי חז"ל אומרים מתי זה היה. חז"ל אומרים בעצם, חז"ל אומרים שזה היה בליל הסדר, בשנה אחרי זה. זאת אומרת, היה שנה שהוא זה, ושנה אחר כך הגיעו, ופי חזל זה היה בלילה, בליל הסדר. כן. ויחלק עליהם לילה. חזל אומרים שזה בלילה, בלילה, כל הבלילה, נכון? יש לנו את ה... יש לנו שיר כזה ששרים, אשכנזים, לא יודע אם ספרדים יש את זה גם. אשכנזים יש להם, ויהי בחצי הלילה. אז אחד הדברים שם, נדמה לי, זה גדעון. הלילה של גדעון. כל מיני דברים שקרו בלילה, חצי הלילה. גדעון זה בחצי הלילה. אז זה לא כזה חשוב, נכון, ליל ירח מלא. אם לפי המדרש, אם לפי המדרש הזה, או המסורת הזאת, שזה היה בזה, אז היה לילה לא מוכר, יחסית מואר. אז קצת קשה לחצות את עמק ישראל עם כוח של 300 איש. אגב, זה גם מסביר למה צריך להקטין את הכוח, לא צריך יותר מזה. ואיך הוא עושה? הוא לוקח את 100 איש שנמצאים על גבעת המורה, אותם הוא משאיר, והוא מסדר אותם, כל אחד במרחק של בין 50 ל-100 מטר אחד מהשני. אחד, אתה עומד פה, הולך עם עוד אחד 100 מטר, משאיר עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. והוא אומר להם, ממני תראו וכן תעשו. כשאתם תראו שלפיד נדלק ממולכם, תשברו את הקדים, תדליקו את הזה, תתקעו בשופר, ממני תראו וכן תעשו. כל אחד יודע בדיוק מה צריך לעשות. המתי ייקבע על ידי גדעון. זאת אומרת, גדעון צריך להיות בכוח האחרון. זאת אומרת, הראשון, את הסדר כוחות הראשון הוא מסדר על גבעת המורה, על גבעת המורה, עוזב עם 200 אנשים, יורד לעמק ועולה להרים שממול, מצפון. גבעת המורה זה דרום עמק ישראל. הוא עובר עם עוד כוח אחד, עוד 100 איש מתוך ה-200 שאיתו, מסדר אותם על המורדות של נצרת עילית, אזור של נצרת, כביש חיפה נצרת, איפה שעוברים שם, יש שם תהום מדהימה לכל העמק ישראל, בכיוון, זה בצורה קצת, בזווית קצת מצפון, זה צפון מערב לעמק ישראל. דרום זה גבעת המורה, שם הוא השאיר 100 איש, צפון מערב משאיר עוד 100 איש, והוא עצמו הולך עד התבור, מורדות התבור. כשהוא מגיע עם המאה איש שלו למורדות התבור, ומפזר גם אותם כל 100 מטר בן אדם, כשהוא מגיע לקצה של 100 מטר האחרונים, הוא לוקח את המקל שעליו, שזה הלפיד, שנמצא בתוך הקד, מנפץ את הקד, ולפני זה, בוא נקרא את זה בפנים, לפני שהוא מנפץ את הקד, מה הוא עושה? הוא מגיע לקצי ה... וכן, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר עשה כן תעשון. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, אלה שהגיעו אחרונים, כי אז הוא מסדר את כולם במקום, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם להשם ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים, והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים. דבר ראשון שהוא עושה, עושה רעש באפלה. חושך מוחלט. אמצע הלילה, רק הקימו את המשמרות, זה בהמשך מסביר למה צריך לספר שזה בדיוק החלפת משמרות, מחצות הלילה, גם לפי לוחות הזמנים הבנו שזה בדיוק מתאים, השעתיים האלה שלוקח, הולכים במהירות, ודבר ראשון, תוקעים בשופר. עכשיו בואו נסו לדמיין את זה, בואו ניכנס קצת לעמק ישראל, שקט מוחלט, אין טרקטורים חורשים בלילה, אין מטוסי חיל אוויר שמתאמנים, שקט עמוק, לילה ירד בשדותינו על שדות עמק ישראל, לא שומעים שם מה מילל, שומר מה מילל, שום דבר, לא מי ירה, מי נפל, כל שקט ודממה. פתאום תקיעת שופר מבליחה בחשיכה. תקיעת שופר. אחת. מה? כן. זה נשמע כמו היללה של זאב. כזה גם. אבל פתאום, שגדעון תוקע, תוקע אחד, 100 איש איתו שומעים אותו תוקע, גם הם תוקעים. 100 אנשים תוקעים בשופר במקום שיש שם תהודה. זה עמק. עם הרים על קצה, חצי גובה של הר. מי שומע אותו תוקע? קודם כל כמובן השומרים למטה. שומעים, נכון? עכשיו, מה קורה כששומעים רעש בלילה? אתה מיד מחפש את מקור הרעש. אני, כשסיפרתי לכם על השבוע פעם שעברה, על הסוס שרדף אחריי, אתה לא רואה אותו, אתה שומע, אתה... שומע את הדערה, שומע את הנשיפות שלה פה מאחוריי, ממש, מרגיש את העדים החמים, עוד שנייה נותנת לי ביס. ואתה שומע רעש, אתה מחפש את המקור שלו. כל המחנה למטה שמתחיל להתעורר בבהלה, מחפש את מקור הרעש. מה מקור הרעש? זה משהו שם במרחק, הם לא רואים. הם לא רואים אנשים על הר. רק שומעים תקיעות שופר. אדיר, כל שופר אדיר. בכיוון צפון, מצפון תיפתח הרעה. מי עוד שומע? ממני תראו וכן תעשו, אלה שנמצאים על הר ממול. שומעים את תקיעת השופר שממולם, גם הם תוקעים בשופרות. עכשיו מקור הרעש הפך לצד שלי. אז כל המחנה מתהפך עכשיו דרומה, עכשיו משם תקיעות שופר. שומעים את התקיעה האלה שנמצאים במורדות נצרת עילית, גם הם תוקעים בשופר. עכשיו זה משם מגיע. המלבול הזה, מאיפה זה בא? וצעקות אימים, חרב להשם ולגדעון, צעקות בתוך החושך, לא רואים כלום. כלום. נותנים להם איזה כמה דקות טובות של אפקט הרעש בחושך. כוח צביקה זה דומה, כן, זה קצת דומה, אבל כוח צביקה יש לו יתרון אחד גדול, שהוא באמת ירה ופגע. פה לא עשו כלום. לא עשו כלום. אם אתה רוצה לדעת מי, אתה השוות את זה, זה השוות על מלחמת יום כיפור. אבל ההשוואה האמיתית זה לכוחו, כוח המפקדת החטיבה של מרדכי ציפורי. מרדכי ציפורי היה מפקד החטיבה שהגיעה ראשונה לתעלה במלחמת ששת הימים. מפקד חטיבת שריון, ואיתם הוא הגיע, בהמשך אני אספר מה קרה שם. הוא עשה בדיוק אותו דבר, בלי להכיר את הסיפור של גדעון. אני מניח שהוא לא הכיר את זה, לא, ודאי לא, אולי זה עשה לו השראה, אולי הוא צאצא של גדעון, לך תדע. אבל הוא לא קרא ועשה, זה לא הופיע לו ב... זה פשוט רעיון שנדלק לו. נדלק לו הרעיון, כמו שגדעון היה יכול להידלק לו הרעיון גם בלי ש... שמע את החלום, וגם כשהוא שמע את החלום, כל קשר בין החלום לבין הרעיון, הוא רחוק, זה בכל זאת רעיון של גדעון, הוא הדמיון, הוא זה שהבין שזה מה שצריך לעשות, להפחיד אותם. והדבר השני שהוא עושה, זה לנפץ את הקדים. הוא מנפץ ראשון את הקד שלו, כל המאה אנשים שאיתו, לשמוע רע של ניפוץ, זה תמיד מפחיד. משהו נשבר שם. מישהו שבר פה משהו, נכון? נמצאים באולם חתונות, פתאום שומעים מהמטבח איזה רע שימים, מגש הלב של כוסות, התרסק, כולם צועקים, מזל טוב! ואף אחד לא צעק, מזל טוב. הם לא הבינו שזה סגולה לאריכות ימים. הם לא חשבו שזה ככה. והם מנפצים את הקדים. עכשיו, אחרי ניפוץ הקדים, זה דבר שאני אראה לכם אותו בפעם הבאה, מתחילים ללבות את הלפידים. הלפידים היו בתוך הקדים. עכשיו צריך ללבות אותם. איך זה אפשרי? זה אני אראה לכם בפעם הבאה. מנפנפים חזק עם הלפידים, עד שהצמח הבוער, כמו סיגריה, מגיע למקום ששם זה החומר הדליק, שלק, נדלק לפיד. מרזיק לפיד. הוא מרזיק לפיד, אחרי 3 דקות, עוד לפיד, עוד 3 דקות, עוד לפיד, עוד לפיד, עוד לפיד, עוד לפיד. טק, 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 טק. ההר ממול, רואים לפיד נדלק, גם הם מנפצים את הקדים, וגם הם מתחילים להדליק את הלפידים. וכל זה בתוך כדי הרת רועות מלחמה. אלה שנמצאים פה בצפון, רואים את הרכס ממול, מתחילים לדלק על הפידים, גם הם מנפצים את הקדים, וגם הם מתחילים להדליק את הלפידים. מעכשיו יש 300 לפידים בוערים, דולקים, במרחקים של 100 מטר אחד מהשני. מה הדמיון המזרחי למטה מצייר לעצמו? כל אחד שמחזיק כזה לפיד, יש אחריו גדוד. גדוד זה בערך 1,000 איש. 300,000 איש יורדים עלינו. זה לא איש ישראל. גדול. בלילה זה המון. זה כמו הפרפר הזה, שבתאי השקד, שמגיע איזה אוף דורס לילי לטרוף אותו, הוא פותח את הכנפיים בפתאומיות, עושה כזה פיק, הוא מרגיש את הלחץ אוויר. זה רפלקסי, הוא אפילו לא שולט בזה. זה רפלקסי, כמו שאתה מצמץ בעין, בלי להרגיש שיש איזה תעוקת אור על עיניך, אתה לא עושה את החשבון, אני עכשיו צריך למצמץ בעיניים, אתה מצמץ. כי המתח החשמלי, התעוקה שיש על העין, יש איזו תשדורת למוח, המוח משדר, חשמלי כלשהו, ואנחנו מצמצים באופן אינסטינקטיבי. ככה פרפר הזה, ברגע שהוא מרגיש את תעוקת האוויר מתקרבת אליו, את הדחף אוויר שהינשוף עושה כשהוא מתקרב אליו, הוא פותח את הכנפיים, והינשוף רואה זוג עיניים של חתול, מסתכלות עליו, ככה הוא יוצר את עצמו בעליו ומסתלק. בדיוק מה שגדעון עושה, אפקט, אפקט ההגדלה, הרשמה, רושם של כוח אדיר שיורד עליהם מכל הערים. הוא כמובן מתקדם איזה מטר או שניים, ככה לעשות אפקט שכאילו יורדים עליהם. ובינתיים, מה קורה במחנה למטה? מהומת אלוהים גדולה. הם מחנה של 100. לא הבנתי, אמת דוברת עכשיו, ישראל? עשרות אלפים.
עשרות אלפים, בן אדם אחד שיכול לראות.
בוודאי. שיעורי בית, נא לנסוע, עוד מעט יש חופש, נא לנסוע לעמק ישראל, לבנות איזה מקום אוהל, להתאהל שם איזה מקום בעמק, כל מקום שתרצי, ותראי שבמבט עין אחד את רואה גם את הרכס הזה, גם את זה וגם את זה. זה גבוה, רואים את זה בכל מקום, בסדר? ומה שמציינים לנו עוד, לא מספיק האפקט המפחיד הזה, מספרים לנו עוד דבר מעניין מאוד. ספרים לנו שזה היה עם החלפת המשמרות. צהל הפיק לקחים בעקבות אסון גדול שקרה במוצב החרמון, שחדרו מחבלים לתוך המוצב, בדיוק בזמן החלפת משמרות, היה שם בלגן אחד גדול, המחבלים ירו, הרגו שם איזה 3, 4 או 5, לא זוכר, 5 חיילים, קצינים, וברחו כלומת שבאו. והמדהים היה שלמחרת עשו תחקיר, וזה סגן אלוף שם טיפס דרך הגדרות כדי לנסות לראות מאיפה ברחו, אז כמעט הרגו גם אותו, ירו עליו. שומרים היו בהיסטריה כבר של חדירה לבסיס, ראו פתאום איזה דמות מתקרבת למוצב, ופשוט ירו עליו, וזה היה מגד שלהם. אז עשו עוד ועדת חקירה, ונס ניצל המגד. הם לא פגעו. אז הם עשו ועדת חקירה, למה לא פגעו? אם חשבתם שזה חבר, איך לא פרקתם אותו? פעם שנייה, שני פשלו. ואז הוחלט שאחרי ועדת החקירה הזאת, אני לא זוכר את היום הזה בצהל, את המהפך הזה שחל, חל מהפך מושלם בכל נושא של שמירה, תפיסת השמירה בבסיסים. כי עד האירוע הזה, השומר מההל היה מאיר את השומרים. נגיד, פלוגה צריכה לשמור, לשלוח שומר אחד לשין ג', שומר אחד שומר מההל, שומר אחד שומר פטרול, ואחד לבונקר. נכון? כל מי שעשה צבא יודע על מה אני מדבר. ודרך כלל זה ככה. ומי מהיר את כל השומרים, את כל ארבעת שומרים? שומר מעל. הוא נמצא במעל, אז הוא ניגש לאוהלים, והוא מהיר את השומרים. עכשיו, הוא צריך ללכת עם איזה רשימה, וליד כל רשימה כתוב באיזה אוהל כל אחד ישן. יוסי שומר משמרת שלישית, מחליף, שלישית, כי זה כבר 12 בלילה, מחליף את השין ג', נכון? הוא שין ג', יש רשימת שין ג', בונקר, מעל ופטרול. והוא צריך לדעת איפה כל אחד ישן, זה לוקח שם זמן, אבל אולי חצי פלוגה עד שהוא יגלה בדיוק. אז מבדים איתו שהוא יודע, כל שומר יודע איפה רשום, איפה זה אוהל, איזה מיטה, נכון? האוהל שלוש, מיטה השלישית מימין. אי אפשר להתבלבל. נכון? ניגש בשעה רבע ל-12, הוא צריך להתחיל להעיד השומרים. רבע שעה להתרגל, סביר. שומר בונקר ראשון, כי יש לו תמיד ללכת איזה 2 קילומטר. והוא נכנס להעיד שומר בונקר, אמר לו, משה, משה, אתה קם? קום. קום, משה. בסדר, בסדר. לא צריכים לו. שאני אתעיר פה את כל העם, מה אתה מעיר אותנו? אין לישון. נו, יאללה, תקום, תקום, אתה שומר בונקר. טוב, משה, בחור, טוב, קם. מי השומר הבא שהוא יעיר? נראה אם אתם זוכרים משהו מהצבא. אתם אומרים, צריכים פה לא עושים ככה, אז אתם לא יודעים. למה, למה, מה? השין ג' יחליף אותי. אני שומר מעל. לא,
אם ג' יעיר אותו בסוף. מי השומר שאתה משומר?
הבונקר, כי אני בכל זאת קצת בן אדם. יש לו 10 דקות ללכת לפחות עד הזה, נכון? אז אותו ברבע ל-12 חייבים להעיר, 5 דקות להתארגן, 10 דקות להגיע למשמרת, שהוא יוכל לחזור ב-12:10 להיות במיטה. בסדר? הוא מאיר קודם את השומר הבא שהוא יאיר, זה שצריך להחליף אותו. כי מה אני פרייר? שמה אני שומר מעל? לכן כולם רוצים להיות שומרי מעל, זה הכי קרוב למיטה, אז אתה ישר נכנס, אבל בונקר, יש לך עוד, הפסדת עוד 10 דקות. אם ההוא יגיע בזמן בכלל. ואתה מתחיל להעיר את השומר שצריך להחליף אותך. אז משה היה בן אדם, אבל יוסי, שניגשים להעיר אותו, הוא אומר, יוסי, יוסי, נו, תקום, תקום, יוסי. קום, אתה שומר. מה? אני לא שומר, מה פתאום אני שומר? אני עשיתי גלים, אני הייתי במדבר. לא הייתי יכול לכתורה, אני עושה מי טוב, תמיד דופקים אותי. יוסי, מה זה חשוב עכשיו? אתה צריך להחליף אותי, אל תסדר אותי עכשיו. היית צריך לצעוק על זה ב-8 בערב, מה עכשיו ב-12 בלילה אתה צועק? תגיש תלונה אחר כך, תתנו לך פטור מחר, תקבל יציאת שבת, הבטחות. תקום! אני לא מסכים לזה, לא 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 לא. ככה זה התנהל בדיוק, כמו שאני זוכר לזה. אני יוצא החוצה, יוצא השומר מעל החוצה, נכון? כי השעה עכשיו 11:45, בתקווה, הוא עולה עכשיו להעיר את השומרים האחרים, שהוא פחות אכפת לנו, זה לא יקום, הוא כן יקום, מה זה חשוב כל כך? אז הוא אותם מנסה לנענע ולהעיר, אבל הכי חשוב לו, לחזור אותו לבדוק השומר המעל, שהוא צריך להחליף אותו. והוא בשעה 11:40 עוד לא קם. בן אדם, נכון? עייף, מה לעשות? עשה מטבח, דפקו אותו. בשעה 12:05 מנסה עוד פעם השומר להעיר את יוסי שיחקו ויחליף אותו. אבל עכשיו הקשה שאתה כ-12. עכשיו אם יקרה משהו, מי השם? יוסי. ברשימה הרשום שבי 12, יוסי שומר, נכון? אז פה לא כל כך אכפת לי. נכנס לאוהל של יוסי, ואומר לו, נו, יוסי, תקום, תהיה בן אדם, נו, תזדרז. הוא כבר יושב על המיטה. אז זה חצי רדום, חפש את הנעליים, חפש את הנשק, חפש את המחגור, את הממייה, את הזה. ובידי פעם כזה, מנקר כזה על המיטה, כמה כזאת. נכנס השומר לאוהל שלו, ועוד לפני, 2:55, כשהוא נכנס בפעם האחרונה, זה עוד 2 דקות, הוא כבר פותח את החגור, כזה לוחץ, האפוד לוחץ. פותח את האפוד, אפוד פתוח, נשק עליו, אפוד פתוח. הוא יוצא מהר החוצה לראות, מה שמעניין אותו עכשיו זה, שלא בדיוק בזמן הזה, המ"פ יגיע, ויראה, בדיוק יחזור המ"פ מאיזו ישיבה חשובה, ייכנס למעל, יראה שאין שומר. אז יחפש את השומר, ויגלה שאין. נכון? אז בדקה 12 הוא רק פותח את החגור, ומסתכל טוב שהמ"פ לא מגיע. אם המ"פ יגיע, אז הוא מיד יסגור את החגור. אבל ב-12:03, שהוא נכנס, ורואה שהוא כבר יושב על המיטה, אדון יוסי, תמיד אפשר להגיד, אני הערתי אותו, הוא יצא והוא חזר, נכון? הוא עכשיו שבר שמירה, זהו, זה לא אני. אז אני שם כבר את האפוד על המיטה שלי כבר. יוצא רק עם הנשק, ונעליים כבר פתוחות. החולצה כבר זרוקה קצת, ככה פותחים כפתורים. נצא את ההזדמנות, בשנייה שיוסי יוצא החוצה, אתה בחוץ, זהו, פלאק, נכנס למיטה. אומרים, שימות העולם. זה השלב. אגב, מה ששינו בצהל בעקבות המצב המטורף הזה, זה שיש אוהל משמר, לכל בונקר אוהל משמר, ארבעה שומרים של הלילה, או חמישה, כמה שזה לפי המשמרות, נמצאים כבר באוהל משמר, מיטות 1, 2, 3 לפי שעות, אוהל משמר בונקר, אוהל משמר, מי מאיר אותם? לא שומר מעל. שומר מעל זה השמירה הכי חשובה, כי התקפו את המעל. שומר פטרול. והיום, זהו בדיוק, והיום עוד אפילו בכלל זה, יש עוד מעל, מה אכפת להם שישמרו חיילים, שזה באו לצד. עושים עוד מעל של שומרים שהתפקיד שלהם זה שמור ערנות. הם מהירים. זאת אומרת, הם לא עושים שום דבר, חוץ מלהיות ערים, והם עוזרים אולי לפטרול, קצת, עושים פטרול, כי הם כבר ערים, אז לפחות שישמרו גם. זאת אומרת, יש שומרים מיוחדים שתפקידם להעיר את השומרים האחרים. בעקבות הלקחים של מה שקרה בחרמון. וזה מה שקורה למחנה שלהם. ככה מהירים את השומרים, בכל המחנות שבעולם זה נראה אותו דבר. לא משנה באיזה שפה מדברים, וכן הלאה וכן הלאה. נראה אותו דבר. בדוק ומנוסה. ומגיעים הבדיינים להחלפת משמרות. נכון? אז הוא גם כבר עייף כזה, כבר שמע כמה שעות. הוא עכשיו עייף, צריך לקום למשמרת. הוא יושב על קצה המיטה שלו, מנסה לקשור את הסנדלים, חפש את החרב, איפה ישר את הקשת והחיצים. מנסה למצוא איזה דבר. הוא אומר לו, אתה יכול להביא את הלפיד אש שלך? כניס לי פה לאוהל וזה, ובואו לו, זה מדיינית כמובן. אז הוא מביא לו את הלפיד עם האוהל, זה לאוהל, שם לו את זה שם פתח של האוהל, שהוא יוכל לראות מה הוא עושה, והוא יוצא החוצה. בלי כשהוא יוצא החוצה, כדי גם לראות שהממפייג לא תופס אותו, פתאום תקיעות שופר. הוא לא מבין מה זה, מה זה אומר. הוא לא מצליח להבין עכשיו תקיעת שופר, אנשים מתעוררים, נכון? עוד אנשים, מה זה? מי תוקע? מה הרעש הזה? עד שהם מספיקים להתאושש מהתקיעות האלה, תקיעות מפה, תקיעות מפה, תקיעות מפה, שבירת קדים, לפידים. ואז הוא מבין כבר מה קרה, נפל לו הסימון, רץ השומר של המשמרת, שזה שסיים עכשיו, בבהלה להעיר את כל האוהל, את כולם. שנים שם איזה 20 איש בתוך האוהל. רץ מהר להעיר את כולם. ההוא שהיה בתוך האוהל, גם כבר שמע את הקולות והראשים, אז הוא מהר מחפש את החגורה שלו, מהר מחפש את הנשק, מחפש את החרב. מצא את החרב, פתאום איזה דמות פורצת בסערה לתוך האוהל, בחושך. בדרך הוא ככה נתן מכה ללפיד, קיבה אותו, וצועק בקולות, והוא שומע צעקות, טרח, נותן לו מכה עם החרב. הוא כבר בדמיון שלו, כבר ישראלים כבר נכנסו למחנה, השתלטו. הוא לא בודק מי זה, אין אור. אתם מדמיינים את זה כאילו אני, עכשיו נחבא את האור ונדגים לכם את זה בחושך, אז תראו כמה שזה מפחיד הדבר הזה. והחולשה הגדולה של המחנה הייתה שהם עמים שונים. עמלק, שמעאלים, בני קדם, מדיינים, נכון? עמים שונים, בליל של עמים. הם כולם מדברים שפה דומה, כולם מדברים ערבית, נכון? אבל כשאדם חטף מכה מחרב ונפצע, הוא ידבר בשפת אמו. אז הוא פתאום התחיל לקלל במדיינית, ולבכות בצרפתית, וכל השפות האחרות שהם יודעים, ואז בכלל הם בטוחים כבר שזה, הם לא יודעים מי נגד מי. תוך דקות המחנה התחיל לשחוט אחד את השני. ואין מי שיעצור אותם, אין מי שיעצור את זה. הם לא רואים, הם לא שומעים, רק שפות זרות וצעקות קרב, והלפידים שם למעלה עדיין בוערים, וכל פעם מתקדמים איזה מטר, מתקרבים עוד, והם בטוחים שכבר בפנים, כי בדרך כלל אצל הגויים, המפקדים נשארים מאחור. אז אם הלפידים עומדים שם, הדמיון המזרחי אומר לכל החיילים כבר בתוך המחנה, אז זה ודאי שההוא שמצורק באיזה שפה שאני לא מבין, הוא ישראלי. אז הולכים להרוג אותו, והוא אומר, הוא הורג אותי, אז הוא האויב, טרח, הורג אותו חזרה. ופשוט הופכים מלחמת אחים עקובה מדם. לא יאומן. כמות האנשים שסוריה הורגת אחד לשני, וקרוב תעבור את כל מה שהרגנו להם בכל המלחמות גם יחד. מאז התחלת הסכסוך. לא יאומן שזה דבר כזה עובד. הרס מוחלט של הצבא, מה שאנחנו עשינו בכוחותינו הדלים, במלחמת יום כיפור, שפשוט הרסנו את הצבא הסורי עד היסוד, הם פשוט לא נתנו לנו אפשרות אחרת, הם עושים את זה הרבה יותר יעיל, אחד לשני, וזה מה שקרה פה. בין לילה, זה מלחמת ששת השעות, לא ששת הימים, מלחמת ששת הימים, בשש שעות הצליח גדעון בלי להוציא את החרב מן הדנה. איפה נמצאת החרב של גדעון? בידיים? בנדן היא נמצאת. לא רק בנדן, איפה היא נמצאת? בפה. הוא צועק, חרב, 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 חרב. כמו שלימדו אותנו לראות פעם ראשונה, נתנו לנו מקלות ביד, ורצים בתחולות של שמה שניצנים וצועקים, אש, 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 אש.
זה מה שהוא עשה. חרב, 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 חרב. לא דקר אף אחד, לא הרג אף אחד. בשלב הזה, בשלב הבא, כבר כן. ברגע שהמחנה מתחיל לרוץ מזרחה, כן, תראו מה כתוב, ויריעו, אגב, שימו לב, זה מאוד מעניין, קריב וכתיב, תסתכלו וזה נסיים. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה. זאת אומרת, הישראלים לא עושים שום דבר. עומדים תחתם סביב למחנה, עם הלפידים. וירוץ כל המחנה, שמדיין, ויריעו ויניסו. כתוב ויניסו, וקרי וינוסו. ויניסו וינוסו. ויניסו, למה הם נסו? כי הם הניסו אחד את השני. אז הכתיב מתאר את מה שקרה, והקרי את התוצאה. הם הניסו אחד את השני, הם הפחידו אחד את השני, הם הרגו אחד את השני.
ויריעו זה מחנה גדול?
לא, מחנה...
הם?
כן, כן. וירוץ כל המחנה.
למה הם מריעים אחרי דעתי?
כי מלחמה, זה מלחמה.
להריע זה לא אומר השמחה בדרך כלל?
לא, 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 להריע זה להשמיע...
תרועה.
כן, להשמיע תרועת מלחמה, להשמיע קולות, צעקות. הם קראו, ויקראו חרב להשם ולגדעון, פסוק אחד קודם. פסוק כך. ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם בשופרות. יש להם עוד יד להחזיק חרב? בלי חרב. חרב אין ביד לוחמי גדעון. יש חרב בנדן ובלשון. בחרצובות לשוניהם הם הרגו את מדיין. הם רק צעקו חרב, והם הפעילו את החרב. יש אפליקציה כזאת. תצעק חרב ותראה שהפלאפון ירביץ לך מכות. שיטה חדשה. ויקראו חרב להשם ולגדעון. הם קראו. כן, כן. כן, רצו לתת את התחושה של מלחמה. זה... להשם ולגדעון, הם הוסיפו חרב, כן? מתלהבות, הם הבינו שזה משהו קורה פה. עכשיו בואו נספר את הסיפור, כן? ואז הם כמובן, ויתקעו 300 השופרות עוד פעם, וישם השם את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, ויאנוס המחנה עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. ועכשיו מתחיל השלב השני של המלחמה, שזה נראה בפעם הבאה, עם החזרה וההדגמות של מה שלמדנו היום. ניצול הצלחה. שלב הבא בקרב כזה, ניצול הצלחה. מרדף ולעשות את המלאכות האחרות. מי שעשה את אותו דבר, אמרתי לכם, מרדכי ציפורי, שהיה מפקד חטיבת שריון, והם הגיעו, עברו את המיתלה והג'ידי, באמת ראו רק טורים של נעליים, ולא ראו מצרים בכלל, כמעט. ודהרו, דהרו לכיוון תעלת סואץ, ולקראת ערב, עוד שבע, משהו כזה, דמדומים של שביעי, שמיני ביוני, הם מתחילים לגלוש מאיפה שאחר כך היו הקו המוצבים שלנו שנפל ביום כיפור, מתחילים לגלוש לכיוון הדיונות שבין המיתלה והג'ידי לכיוון התעלה. והחפק של חטיבת שריון זה בערך משהו, חמישה טנקים, טנק של המחט, סמחט, קשלח, קצין ציבוח ארטילרי, קשה, קצין קשר, קצין זה, ועוד מישהו אחד ששכחתי כנראה, חמישה טנקים, נגמשים, בערך עשרים כלים. חלקם רכים, ג'יפים, חלקם נגמשים, אז זה לא היה נגמשים, זה היה זלדות כאלה, אפילו זלדות, זה היה נגמשים כאלה עם שני גלגלים קדימה וזחלים מאחורה, שמלחמת ששת הימים. ונונונים כאלה, כמו שאנחנו מכירים אחר כך, שכבר, היום כבר זה כבר היסטוריה, וג'יפים. בערך 20 כלי רכב, ממונעים. זה חטיבה. הם מגיעים לתעלה וציפורי חשש מאוד שהם יבחינו. פתאום הוא מזהה שבין הדיונות לבין התעלה, התעלה הייתה כבר, הגשרים על התעלה היו מופצצים, לא יכולו לחצות את התעלה בגשרים. בין התעלה לבין הדיונות, על המישור, מישור קטן מאוד, זה מישור צר שהצורפתים שעשו את תעלת סואץ, הם... הם צריכים ליצור איזה שוליים, ליצור איזה מרחבים שעליהם כלי הרכב שלהם נסעו, הבולדוזרים וכל מה שחפר שם את התעלה. וזה עמק, עמק צר. מאות ואלפי כלי רכב. טנקים, נגמשים, מסעיות, ג'יפים. אלפי בני אדם מתרוצצים שם בין כלי הרכב. ציפורי חשש שהם זיהו אותו ואז אוי ואבוי, כי הם אגב אל הקיר. גם בצבא מצרי מובס, כשהוא נמצא עם הגב לקיר, הוא ילחם. מרדכי ציפורי עצר מיד את הרכב שלו, ומשך טיפה לאחור, וכולם עשו אחריו, חיכו עם מפקד, עצרו, נעשה זו לאחור, והוא התפלל שלא ראו אותו. מוריד את כולם מהטנקים, יורד מהטנק שלו, מסמן לכולם לרדת אליו, להתכנס אליו, אוסף את כל המפקדים, עושים שעון, מאפסים את השעונים, ואומר להם ככה, ברגע שתהיה חשיכה מוחלטת, שזה הזמן עד שהשמש שקעה לגמרי, כוכבים יצאו, אבל הירח עוד לא זרח, חושך גמור, כל כלי הרכב ינו בשקט, כמה שאפשר בשקט, בלי יותר מדי גז, בלי רעש מנוע חזק מדי, ינו והתרחקו אחד מהשני במרחק של 100 מטר אחד מהשני. פריסה של 20 כלי רכב 100 מטר, וקבלים כמה קילומטרים? בערך 5 קילומטר, משהו כזה. קבלים איזה מרחק, כן, שמתרוסים על פני הדיונה, ובשעה מדויקת, שעה 9 בלילה, כולם עם השעונים, 9 בלילה, 0-0, כולם מניעים את הכלים אחרי שהם מסודרים, 9 בלילה, מניעים, מדליקים אורות, לא יורים כדור אחד, לא פולטים כדור, לא יורים כדור, לא פגז, לא כלום. נוסעים מרחק, מהרגע שעוברים את קו הדיונה, לגלושים לכיוון התעלה, עם אורות מלאים, בפריסה של 100 מטר, של 100 מטר אחד מהשני, עם ה-20 כלים, 20 כפול 100 מטר, תראו כמה קיבלנו, ואחרי בערך חצי קילומטר נסיעה, שזה מתקרבים ככה קצת, פחות אפילו מחצי קילומטר, כמה מאות מטרים, כולם בבת אחת מדוממים ומחבים אורות, ולא יוצאים מהטנקים, לא יורים אף יריה. מחכים לבוקר. ככה עשו. בבוקר הוא מרים משקפת עם אור ראשון, מנסה לזהות. נפש חיה לא נמצאת בעמק, שהיו שם אלפי, אלפי, עשרות אלפי חיילים. כולם קפצו לתעלה, בלו 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 בלו, שחו לצד השני. אני זוכר אותו ילד, שמעתי בצומת ליד הבית שלנו, כי כביש כל הזמן נסעו מסעיות עם טנקים שלל, מאות, מאות טנקים שלקחו שלל. רוב רובה ממה שעשה מרדכי ציפורי. הרבה ברזל הוא הכניס למדינת ישראל באותו ערב. המון. מסעיות, אני עוד שירתתי בסדיר, עוד היה אוגדה שלמה של יחידת טירנים. T-66-62, שנפלו שלל. לקחו אותם, השתמשו בהם לצד. היה בכמה מקומות, היה בג'לבה, היה בכל מיני ימחים שיחזיקו את הטנקים האלה. אחר כך צהל החליט למכור אותם לטיואנים או לדרום אמריקה, לאיזו מדינה בעולם שלישי, ועברו למרכבות, אז כל היה צריך אותם. זה היה נורא. לשרת בטירנים זה היה עונש, כי הרוסים אין לה אכפת להם מבני אדם בכלום. זאת אומרת, לא, להתניע, לחבר את החשמל בטנק, היה צריך פטיש. כי זה מתח כל כך גבוה, שזה כאילו החשמול בזרמים הגבוהים האלה, זה ממש מתיח את המתח, אתה לא יכול להפריד, זה כמו מגנט, אתה לא יכול להוציא את זה. זה לא עם פטיש, הנהג היה לו פטיש, פוף, זה מכה לידית, ואז היה מנתק את החשמל. שאצל האמריקאים זה דינג, כפתור 24, קוראים לו, זה סונולויד כזה, שהמגנט עושה את זה, מין כל היה מיקרו סוויצ'ים, הכל היה מנגיעות האצבע. אז לא היה פשוט. בכל אופן, השיטה הזאת שמרדכי ציפורי, בלי שהוא ידע שהוא מחכה את גדעון, פשוט משכל פשוט עשה את זה. אם מלחמת ששת הימים לא היינו רואים כוחנו ועוצם ידינו, עשה לנו את החיל הזה, היינו היום במקום אחר לגמרי. אבל לא זכינו שנגיד הלל על הנס, כל עם ישראל ולב שלם, רק נציגים שמכוונים בשם כולם. כי אני זוכר שהייתי עם סבא שלי, אחרי מלחמת ששת הימים היה מצעד גדול בחיפה. שנת 69. עשו מצעד גדול, השנה הראשונה עשו בירושלים, שנה אחרי זה עשו בחיפה, כי רצו שגם חיל הים יצטרף, וזה היה מצעד גדול, והיום קשה לדמיין איפה זה היה, כי הכניסה לחיפה היום זה מחלפים על מחלפים, אבל בזמנו הכניסה לחיפה הייתה כביש מנדטורי של שני מכוניות, מכונית יצאת, מכונית יצאת, ואני זוכר את השנה שהחליפו, התחילו לסלול שם את הכניסה הנורמלית, והיה שלט ענק מעל הכניסה לחיפה, בין בת גלים לכניסה לחיפה, לפני בת גלים, בין טירה לבת גלים, שלט ענק, ישראל בטח בצהל. וסבא שלי לקח אותי לשם, אני זוכר שהלכנו לבערת אליהו או משהו כזה, ואני זוכר את היד הרועדת של סבא שלי, אני הייתי ילד בן 9, סבא שלי עם היד הרועדת שלו אומר, זה אסור, זה אסור, ישראל בטח בצהל, זה אסור. ככה ממש נחרד למשפט הזה, לקחו את המשפט של ישראל בטח בהשם, עזרה ומגינה מו, ישראל בטח בצהל. אז הנה עכשיו יש לנו עוד גירודים, אבל גדעון היה צריך ליצור מלחמה כזאת שהתודעה תהיה נקייה. נס אדיר שיקרה פה, שהוא עשה אותו ולא הבעל, כדי להשבית את הבעל, לתת אנטיביוטיקה למחלת הנפש האלילית, ומצד שני לא להתמכר לאנטיביוטיקה. תזכור שזה לא כוחנו ועוצם ידינו, אלא בשמו של הקדוש ברוך הוא עשינו. כל מה שעשינו לא עשינו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן, עזרת השם, שבוע הבא, המשך יבוא.